מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מנועי הכסף. אז האמת שרק לפני 48 שעות תכננו לדבר על אירוע שקרה בדיוק לפני 20 שנים, וזה 22 עשורים ליורו, מאז שהיורו בעצם התחיל להיסחר וחשבו על הרעיון. אבל מאז, ב-24 שעות האחרונות, קרה משהו בוול סטריט. ולא סתם בוול סטריט, אלא לחברה הגדולה ביותר בעולם, או שכבר היום היא השנייה או הראשונה, וזה עם אפל. ומה שקרה עם אפל, שאתמול הם הזהירו בשעות לילה מאוחרות בישראל, מפגיעה בהכנסות. ולמה זה כל כך מעניין אותנו? לא כי אנחנו לא כאלה חובבי אפל גדולים, אבל זה מעניין אותנו כי דיברנו על זה בשבועות האחרונים, במיוחד בפודקאסט הזה. ובזה בעצם נתחיל לדבר. אז שלום אורי גרינפלד.
אהלן שי.
אני שי סלינס, היום אז אנחנו בוא נתחיל לדבר, למה זה בעצם מעניין אותנו? זה מעניין אותנו כי זה יכול להיות איזושהי סנונית ראשונה לזה שבעצם הטלטלה בשווקים שאנחנו מדברים עליה כל כך הרבה זמן, מגיעה לכלכלה הריאלית, והכלכלה הריאלית זה פגיעה בחברות עצמן, ויכול להיות שיהיה פה כדור שלג שמי יודע איך הוא יעצור.
אני לא הייתי נותן לאובר דרמטיזציה, כי א', כי הדברים, אני חושב, היו על השולחן סך הכל, נכון שהתוצאות יפתיעו קצת את השוק, אבל סין, לפני זה נאמר, הבעיות של אפל, כפי שהם הציגו את זה, נובעות בעיקר ממחירות חלשות בסין, בגלל ההאטה בכלכלה הסינית. אז אני לא חושב שזה כל כך דרמטי, כי ברור שסין בהאטה. זה כבר שנים שסין בהאטה, והאטה שם רק הולכת ומחמירה. נכון ש... אולי יותר עמוקה ממה שציפו קודם לכן, ואני חושב שזה כן סיפור שצריך להתייחס אליו, כי זה ישפיע לא רק על אפל. ואולי פה הנקודה המעניינת, כי יש הרבה חברות בכלל בעולם, בטח אמריקאיות, אבל גם אירופאיות, גם ישראליות דרך אגב, שבנו את האסטרטגיה העסקית שלהם לשנים הבאות, על חדירה לשוק הסיני, כל כך הרבה אנשים, ואם כולם יקנו את המוצרים שלנו, זה יהיה מדהים, וזה נכון סך הכל, זה לא שהסינים מפסיקים לקנות לגמרי, אבל הכלכלה הסינית בעתה, והיא תמשיך להיות בעתה בשנים הקרובות, והחברות שבנו את האסטרטגיה שלהן על סין, הן בבעיה, וזה עוד לפני שהתחלנו לדבר על מלחמת הסחר ומה שהיא עושה, זה משפיע, האטה בסין משפיעה על מדינות שלמות ובטח על חברות.
אבל בוא אני אשאל אותך דבר כזה, הדבר ראשון זה לא חדש, סין, השוק הסיני הוא השוק הכי גרוע של 2018 מהשווקים הגדולים. זה דבר ראשון, אז למה זה לא קרה ברבעונים הקודמים? ודבר שני, איך אתה יכול להיות חברה גדולה ולא לבנות על השוק הסיני? זה השוק הכי צומח מהשווקים הגדולים, אתה לא יכול, זאת אומרת שהפגיעה תהיה גם בשאר השווקים, אנחנו צופים גם גוגל וגם אמזון, וגם, אתה יודע, זה חברות של טריליון דולר כמעט.
נכון, אבל בשוק, כמו שאנחנו יודעים, הכל עניין של ציפיות, לא של המספרים האבסולוטיים. זאת אומרת שאם השווקים או אפל עצמם היו מכינים את הקרקע להאטה הזו בסין לפני כן, ועושים את זה בצורה הדרגתית, אז כנראה גם האירוע היה פחות דרמטי כמו ממה שהוא היה אתמול, אבל ניסו לדחות את זה, חשבו שאולי זה ישתפר, בסוף אלו בני אדם, וזה לא משתפר, ואז מבינים ואומרים, אוקיי, בוא נעשה פה סטופ לוס, מה שנקרא, בוא נגדיר מחדש את התמונה, ונסביר שהצרכן הסיני לא הולך לקנות כל כך הרבה אייפונים בשנים הקרובות, כמו שאולי חשבנו קודם לכן, אז לפעמים פשוט... אם מתוך תקווה, אם מתוך רצון לשמור על סטטוס קוו, מנסים לא לשדר את החדשות הרעות, ואז באיזשהו שלב מבינים שאין ברירה, וזה יוצר מהלכים כאלה דרמטיים.
אוקיי, אז מפה בוא נעבור לאירופה, שבעצם התחלנו לדבר על היורו, שהיום בדיוק, לא היום, בראשון לראשון 1999 השיקו את היורו. כמה דברים שאולי ידעתם ואולי לא, אבל הם בהחלט מעניינים על היורו. אז הרעיון ליורו בעצם התחיל 3 שנים לפני 99, במפגש בין נשיא צרפת, אז פרנסואה מיטראן, לבין קאנצלר גרמניה. הם היו חברים טובים, ואז הם הסכימו על איזשהו רעיון ראשוני. למעשה, השטרות והמטבעות שאנחנו מכירים היום מהיורו, הם לא היו בהתחלה, הם החלו רק 3 שנים אחרי 1999, אז הם נכנסו למחזור, אבל היורו עצמו הוא נסחר, זאת אומרת, היה לו שער קבוע. השער שבו הוא החל להיסחר מול הדולר, היה 1.16 דולרים ליורו, זה היה בינואר 99. מאז השער הגבוה ביותר של היורו היה 1.52 מול הדולר, זה קרה ביולי 08, והנמוך ביותר היה ביוני 2001, והוא היה 0.853 דולרים ליורו. בהתחלה 11 מדינות אימצו את היורו, היום אנחנו כבר עומדים על 19 מדינות, 340 מיליון תושבים בסך הכל משתמשים ביורו היום כמטבע המרכזי שלהם. וסקר, אגב, שיעור האינפלציה, אורי, הממוצע ב-20 שנים באירופה, בסך הכל 1.7%.
נמוך.
נמוך.
לא גבוה.
וכן, סביר לחלוטין. היה סקר בנובמבר האחרון, לפיו 64% מתושבי אירופה ענו שהיורו עושה טוב למדינה שלהם, למדינה בה הם חיים. האחוזים האלה היו נמוכים משמעותית, עמדו על 51% בהשקה של היורו. אגב, היו שתי מדינות שאמרו שהיורו לא עושה להם טוב, זה קפריסין וליטא, לא מפתיע.
זה לא מפתיע, אגב. קפריסין, בגלל שהאזרחים שם, במסגרת ההצלה של הבנקים הקפריסאים, נאלצו פשוט לוותר על חלק מהפקדונות שלהם בבנקים, וליטא כי היא מצטרפת החדשה, אז תמיד בהתחלה אנשים חוששים יותר משהם מאושרים.
אוקיי, אז בוא נדבר, בוא נסתכל על התמונה הכללית. אנחנו מסכמים 20 שנה של בעצם איחוד מוניטרי באירופה, איזשהו רעיון שעבר בטלטלות, באמצע היה גם משבר פיננסי ענק, היה ספק לפרישות של מדינות, היה משבר חובות, ועדיין, הנה, חזרנו 20 שנה מאוחר יותר, אינפלציה סבירה לחלוטין, נמוכה. הכל בסדר. זאת אומרת, הניסוי הצליח.
בינתיים אני חושב
החולה חי.
אפשר להגדיר בינתיים את היורו, את גוש היורו כהצלחה. אני אומר בינתיים, כי א', 20 שנה זה לא מעט זמן. זאת אומרת, כשהקימו את הגוש, כבר מהיום הראשון, היו תמיד את הסקפטים שאמרו שזה לא יחזיק מעמד, ובמשבר של 2001, אני מזכיר, היה משבר בשווקים, העולם היה במיתון, ארצות הברית הייתה במיתון, כבר אז היו כאלה שציפו לכך שגוש היורו לא ישרוד את המשבר הזה, הקולות האלה חזרו גם ב-2008, כשאמרו שהמשבר הבא, אין סיכוי שגוש היורו ישרוד, ובכל זאת אנחנו כבר 10 שנים אחרי המשבר של 2008, ועדיין גוש היורו קיים. כמובן שהוא עבר לא מעט קשיים, במיוחד המשבר של 2011, שהיה משבר של הרעיון עצמו של גוש היורו, אבל...
מה, זה המשבר עם החובות של יוון ושפורטוגל
כן.
ו...
כן, במשבר של 2011, יוון, פורטוגל, ספרד, איטליה, ובמידה מסוימת גם אירלנד, מה שקראו אז מדינות הפיגס, זה פשוט ראשי תיבות של השמות של המדינות, נקלעו לבעיית חובות קשה. זאת אומרת, ציפו שחלק מהן יפשטו את הרגל, יוון, דרך אגב, בסופו של דבר, אכן נסתה הסדר חובות עם הנושים שלה, סוג של פשטה את הרגל, וזה היה, אני אומר, משבר אמיתי של גוש היורו, כי זה בעצם הבעיה העיקרית של גוש היורו כגוש שהוא רק מוניטרי. זאת אומרת, שאנחנו לוקחים כמה מדינות ונותנים להם את אותו המטבע, הצד השני של התמונה הזו הוא הצד של הממשלות. המטבע זה הבנק המרכזי, אבל בצד השני של התמונה יש את הממשלות שהן גם מנפיקות חוב. וכרגע הן מנפיקות חוב ביורו, אבל חוב של הממשלה רק שלהן, לא חוב של גוש היורו. וזה יצר מצב שמדינה כמו יוון, למשל, דרך אגב, יוון, לפני גוש היורו, האמת שגם, בדיעבד גם אחרי, היא פושטת רגל סדרתית. יוון פשטה הרגל הרבה פעמים לפני הצטרפות לגוש היורו, כל כמה שנים, היא אמרה, חבר'ה, אני לא יכולה להחזיר את החובות שלי, וכן הלאה, ולכן לפני שהיא הצטרפה לגוש היורו, הריבית על חוב של ממשלת יוון תמיד הייתה מאוד מאוד גבוהה, כי המשקיעים ידעו שיש סיכוי לא נמוך שהם יצטרכו להגיע לאיזשהו הסדר חובות. ואז יוון הצטרפה לגוש היורו, בדיעבד הסתבר שהיא הצטרפה לגוש היורו, כי כדי להצטרף צריך לעמוד בכל מיני קריטריונים, והתברר בדיעבד שהיא גם שקרה בספרים, הממשלה למעשה ממש שקרה בספרים כדי שהיא תוכל להצטרף לגוש, אבל זה כבר היה מאוחר מדי.
כי מה, הם רצו, הם אמרו, יש להם מדינות חזקות, בא לנו להצטרף.
כן, למדינה כמו יוון על פניו זה נהדר, כי מה זה גרם? זה גרם לזה שבעצם המדינות החזקות האלה כביכות נותנות לך איזשהו גב מהעיניים של המשקיע, ובאמת הריבית על החוב של ממשלת יוון ירדה בצורה דרסטית אחרי שהיא הצטרפה לגוש היורו, ויוון יכלה למעשה לגייס הרבה חובות בריביות מאוד מאוד נמוכות, הרבה יותר נמוכות מכפי שפרמיית הסיכון שלה כמדינה אמורה לבטא, וזה מה שהוביל בסופו של דבר למשבר. ראינו את ממשלת יוון מגייסת המון חוב, משקיעה הרבה כסף בבנייה של תשתיות וקשרים ורכבות וכבישים, ומי שטייל קצת ביוון רואה שם אוטוסטרדות, כמו בגרמניה, אוטוסטרדות של 4-5 מסלולים, רק שבניגוד לגרמניה שם עוברת מכונית פעם בשעתיים, לא צריך את זה, אבל גייסו את הכסף הזה, כי היה זול, וכשנותנים לך תיקח, זה פחות או יותר מה שתמיד קורה. ואז הגיע המשבר של 2008, הכלכלה העתה, הבינו שיוון לא באמת יכולה להחזיר את החוב הזה, ונקלענו למשבר החובות, כשגם יוון בסוף עשתה את זה חובות, אבל גם מדינות יותר גדולות, כמו ספרד ואיטליה, נאלצו לעשות המון התאמות. זו בעיה אמיתית של גוש מוניטרי. הפתרון הוא להפוך את הגוש המוניטרי לגוש שהוא גם פיסקלי. זאת אומרת, שהחוב לא יהיה חוב של ממשלת יוון, אלא חוב של, נקרא לזה, ממשלת גוש האירו, למרות שברור לנו שממשלה אחת לגוש האירו זה דבר בעייתי מאוד, בגלל ההבדלים בין המדינות, אפשר תכף לדבר על זה, אבל...
אובדן זהות בעצם.
בדיוק. נשים את הכלכלה רגע בצד, ברור שלא יכול להיות, נקרא לזה, למשל, משרד תרבות אחד לאירופה. לא בטווח זמן הקצר, אולי בטווח זמן המאוד ארוך, כן. אבל יש הבדלים מאוד מהותיים בין התפיסות בגוש האירו, בין המדינות השונות, כך שברור שמסתכלים על השנים הקרובות, לא תהיה ממשלת גוש האירו. אבל ממשלה כלכלית, לפחות בעניין החוב, שהחוב הוא תמיד הצד השני של המטבע, חוב ומטבע אלה שני דברים שהולכים ביחד, לפחות בעניין החוב צריך, לשם מרקל שאפה כל הזמן, צריך שיהיה סוג של אירובונדס כאלה, ככה יהיה לקרוא לזה, זאת אומרת שגוש האירו הוא זה שינפיק את החוב, ואז הוא יחלק את החוב הזה למדינות השונות. בעצם צריך מישהו שינהל את הגירעונות, את התקציבים הממשלתיים, לא לרמת על למי מוצאים כסף, איפה, לאיזה מפלגה נותנים יותר במפלגה פחות, כי עוד פעם, אי אפשר לנהל את זה ברמת גוש האירו, יש את הפוליטיקה הפלימית בכל מדינה, אבל מה התקציב של מדינה, מה הגירעון שהיא יכולה ללכת עליו, כמה חוב בעצם אנחנו מאפשרים לה להנפיק, זה משהו שצריך להתנהל ברמת גוש האירו, ואז לא נגיע לעוד משבר כמו שראינו ב-2011.
רגע, אבל שנייה, זה לא אותו דבר בעצם מה שקרה, זאת אומרת, יוון נקלעה למשבר חובות, ואז מה קרה? המדינות החזקות מימנו לה את החוב. אז מה זה האירובונדס האלה? בגדול, מי שיממן את החוב הזה, זה המדינות החזקות.
כן, אבל איך זה קרה? זה נכון שבסוף מי ששילם על... הבעיה היוונית, אלה בעיקר הגרמנים, הצרפתים וכן הלאה, אבל זה קרה, כאילו הלכו, אתם לא רואים אותי, אבל אני עושה עם היד מעל הראש לכיוון האוזן השנייה, זאת אומרת, הלכו פה בצורה מאוד מאוד עקיפה, יוון פשטה רגל, או איטליה עמדה לפשוט רגל, אז בא הבנק המרכזי, התחיל לקנות אגרות חוב של כל המדינות בגוש, מן הסתם הוא קונה יותר אגרות חוב של גרמניה, צרפת, כן הגדולות יותר, ואז מצילים את הבנקים בספרד או ביוון, הכל פה נעשה בדרכים מאוד מאוד עקיפות.
כן.
כדי שזה לא יקרה שוב, או לפחות, זאת אומרת, כדי למנוע את זה שוב, וכדי שהטיפול יהיה הרבה יותר קל, צריך לנרמל את הסיפור, צריך למצוא דרך לכך שלא נגיע לבעיה הזו מלכתחילה. והדרך היא באמת שתהיה איזשהו גוף שיתווה את הדרך לא רק בצד המוניטרי, זאת אומרת, לא רק בכמה כסף יש במשק, כמה כסף מדפיסים, מה האינפלציה, מה הריבית, זה הצד המוניטרי, זה הצד שקשור לכסף, אלא גם בצד, מה שנקרא, הפיסקלי, הצד התקציבי, הממשלה, כמה היא יכולה להגדיל תקציבים, להקטין תקציבים, להעלות מיסים. אז עוד פעם, אני מניח שיהיה מאוד קשה, בטח בטווח הקצר, שהגוף הזה יוכל להגיד לכל מדינה איזה מיסים היא צריכה להעלות ואיזה מיסים לא, אבל מבחינת מדיניות כללית מלמעלה, זה משהו שגוש האירו חייב לאמץ, אני אגיד אפילו בעשר שנים הקרובות, כדי שהמשבר הזה, שהמשבר של 2011 לא יקרה שוב.
אוקיי, בוא שנייה לפני שאנחנו מסיימים את הדיון הזה, בוא נעוף על רעיון, ואם מגיעים מחר בבוקר ואומרים, ישראל היקרה, תרצי להצטרף לאיחוד המוניטרי שלנו ולאמץ את היורו? מה נגיד?
שאלה טובה, מן הסתם. תראה, קודם כל צריך לשים לב שהאיחוד, בכלל האיחוד האירופי ובפרט גוש האירו, קודם כל הוא איחוד של מסחר. זאת אומרת, העובדה שהן כולן באותה יבשת ואפשר להעביר מסעיות מפה לשם יחסית בקלות, זה מה שגרם לאיחוד הזה להתגבש. רק כדי להבין את המספרים, יש איזשהו מחקר שבדק איך היה נראה המסחר לפני גוש האירו ואחרי גוש האירו. הערכות הן שזה שעברו למטבע אחד, חסך בין 0.5% ל-0.7% אחוזי תוצר בשנה, רק על העמלות של החלפת מטבע, כי כל מה נמירו מפרנקים ללירטות ומלירטות לגילדנים, ורק האמרות האלה עלו כל כך הרבה כסף. ישראל, עוד פעם, ברמה גיאוגרפית אנחנו לא שם, אז אפשר לפתח את המסחר, זה קצת יותר מסובך. היתרון, אני חושב, הצד הטוב, אם מסתכלים היום על גוש האירו ורואים מה קרה לו בשנים האחרונות, אז כולם יבואו ויגידו, גרמניה היא המנצחת הגדולה, ובצדק, כי גרמניה נהנתה למעשה מזה שעברו למטבע אחד, כי היא הכלכלה החזקה, היא הכלכלה היעילה יותר, ולכן ממש האזרח הגרמני בעצם נהנה מירידת מחירים, אפשר לקרוא לזה, סוג של דפלציה, אבל לא ברמת המחיר עצמו, אלא ברמת העלייה בתפוקה שהוא משיג. המדינות שסבלו, המדינה שהכי סבלה, אפשר להגיד, היא איטליה. איטליה, בגלל ששוק העבודה שלה הוא ממש לא יעיל, ברגע שעברו למטבע אחד, זה כביכול ייקר את המוצרים, אבל זה לא אפשר לאיטלקים ליהנות מתהליך התייעלות. על פניו, מה שאמור לקרות ברגע שאתה עובר למטבע אחד, זה שהכלכלה החזקה, נאמר גרמניה, בעצם המטבע שלה כביכול מפוחת. אם ניקח בחשבון שהיורו הוא סוג של ממוצע, של כל המטבעות בגוש האירו, בעולם שלפני האיחוד, אז ברגע שהחליטו על מטבע אחד, זה כאילו המרק הגרמני כאילו פוחת, כי הוא התקרב לממוצע מלמעלה, והלירת האיטלקית כאילו תוספה, כי התקרבה לממוצע מלמטה. ואז על פניו, מה שאמור לקרות בכלכלה שהיא...
ללא שום קשר לשער עצמו של המטבע,
ללא
נכון?
ללא שום קשר לשער עצמו.
ריאלית אנחנו מדברים.
בדיוק, היורו בסוף הוא סוג של ממוצע. עכשיו, אם הכלכלה היא חופשית, תיאורטית, מה שהכלכלנים האקדמיים יבואו ויגידו, כשזה קורה, אז בעצם הכלכלה הגרמנית נהנית כי רואה פיחות, הכלכלה האיטלקית סובלת כי רואה תיסוף, ואז יש צמיחה בגרמניה, הייתה באירופה, הייתה באיטליה, השכר באיטליה נלחץ כלפי מטה, ובאיזשהו שלב העובד האיטלקי חוזר להיות יחסית אטרקטיבי, כי השכר שם יותר נמוך מאשר בגרמניה, ואופ, עוד פעם, הכל זורם לאיטליה. איטליה מתחילה לייצא יותר, כי התפוקה שלה הופכת להיות יותר זולה. הבעיה היא שחוקים, עוד פעם, חוקים של מדינות ספציפיות, בגלל שזו לא כלכלה הומוגנית, לא אפשרו לזה לקרות. שוק העבודה האיטלקי הוא מאוד לא יעיל. מאוד קשה לפטר עובדים, מאוד קשה לעשות תהליכים של התייעלות, להוריד שכר, הוועדים הם מאוד מאוד חזקים, ולכן לא ראינו את התהליך הזה בעצם הולך לאן שתיאורטית הוא היה אמור ללכת. עכשיו בוא נסתכל על המשק הישראלי. המשק הישראלי מצד אחד הוא מאוד יעיל ברמת שוק העבודה, מצד שני הוא עם פריון נמוך מאוד. ולכן יכול להיות שבשלב הראשון המצב שלנו יורע, אם ניכנס לגוש האירו, סביר להניח שהמצב שלנו יורע, כי הפריון של העובד הישראלי הוא נמוך יחסית למדינות ה-OECD, לעולם המערבי, בלונג רן, עוד פעם, לונג רן זה בדרך כלל יותר מדי זמן כדי שנוכל לסבול,
כן.
אבל בלונג רן זה אמור לעשות טוב, כי המשק הישראלי הוא כן יעיל, הוא כן שוק עבודה חופשי סך הכל, תעשייה, בעיקר הייטק, שכן משגשגת ברמה, יתרונות יחסיים מאוד ברורים יש למשק הישראלי, ולכן בלונגרן זה אולי היה יעזור, רק שבשורטרן זה כנראה היה פוגע, מייקר פה מוצרים, מקשה מאוד על האזרח הישראלי בטווח הקצר.
אבל יש נקודה אחת שאף אחד לא הציע לנו, נכון? או שאני מפספס משהו.
נכון. לפחות בכדורגל אנחנו באירופה.
כן.
זה גם לא עשה לנו טוב.
פה הם יפסידו, נוריד את הממוצע, זה אין ספק.
אני גם לא בטוח שזה עשה לנו טוב.
בדיוק. אוקיי, תודה רבה שהזנתם לפרק הזה במנועי הכסף. תודה רבה, אורי.
תודה רבה.
משתמע.